שמענו את השר סמוטריץ' שאומר שצריך לחזור לימי דוד ושלמה, אז נעשה כמצוותו. אם לא שמעתם אותו? הייתה הרבה ביקורת לכמה אנשים. לא, אבל רצינית, אנחנו נעשה כמצוות הנזיר זצ"ל. הנזיר זצ"ל כותב, אין לכם את זה בדף, כי זה דברים כל כך פנימיים, אני אצטט רק את המשפטים הרלוונטיים. הוא אומר ככה, יסוד העבודה באחרית הימים צריך להיות בעיקר לגלות את נשמתו הגדולה של דוד המלך, עליו השלום, על כל בחינותיה ומדרגותיה, והוא מצטט מהושע, וביקשו את אדוני אלוהיהם ואת דוד מלכם. ולכן הוא ממשיך, מוטלת החובה על גדולי הדור וצדיקיו. אני הקטן מוסיף ומחנכיו. להתעמק הרבה בשורשו של דוד, בהסתכלות פנימית ככל האפשר, ולהתדבק בנשמתו. כלומר, כל הלימוד שלנו נועד לא רק להבין יותר, לא רק לדעת יותר, לא רק לענות על קושיות ולנסות בתירוצים, אלא להידבק בנשמתו של דוד המלך, עליו השלום. ללמוד וללמד את גדולתו ורוממותו של אדוננו דוד המלך ואיכות שורשו, ובזה ימשכו עליהם ניצוצי אור נשמתו. סליחה אם אני מתרגש כשאני קורא את המילים האלה. ובזה ימשכו עליהם ניצוצי אור נשמתו, מהם בגלוי, מהם בנסתר, בסוד עיבור. כלומר, יש דברים שאנחנו תופסים, משיגים, יש דברים שאנחנו לא תופסים ולא משיגים, אבל הם קיימים. ואור יעולה ילך ויופיע, הלוך ואור בכל מלוא זוהרו וגובה קדושתו. זאת ההקדמה שלי, ואני חושב שאת זה ננסה בזמן הקצר שלנו. אפשר בשאלות טובות להפריע בכל רגע. אולי הקדמה. אין ספק ששאול היה אדם גדול ומרשים בכל המובנים. הוא גדול גם פיזית, ואני עובר על קצה המזלג. משכמו ומעלה, גבוה מכל העם, גם ברוחניות. אתן זוכרות בוודאי מה שכתוב בפרק י' ג', בן שנה שאול במולכו. הוא היה בן שנה כשהוא מלך? לא. אומרת הגמרא, כבן שנה שלא טעם טעם החטא. צדיק גמור היה, הצדיק הגמור, והוא אכן נכשל פעם אחר, בעיקר פעם אחת, שאול באחת ועלתה לו, דוד בשתיים, סליחה, שאול באחת ולא עלתה לו, דוד בשתיים ועלתה לו. אנחנו רוצים ממש ממש קצה המזלג בקצרה, כמה פסוקים שיש לכם פה בדף, כדי לחבר את הדברים ולהגיע לניגודיות בין שאול לדוד ולהזכיר. אני מניח שכל הדברים האלה ידועים, אבל בכל אופן הוא היה כל כך גדול, הוא היה כל כך מרשים, מורם מעם, שכך כתוב מקור מספר אחד, כששמואל מקבל אותו, כי הרי הקדוש ברוך הוא גילה את אוזנו יום אחד לפני בואו, אתם זוכרים ש... הן זוכרות שהוא חיפש אתונות, והוא מצא את המלוכה, ואז באמת שמואל מאוד מתרשם ממנו. מקור מספר אחד, פרק ת', וירדו הבמה מהבמה העיר, וידבר עם שאול על הגג, על הגג. וישכימו ויהי כעלות השחר, ויקרא שמואל אל שאול הגגה, לאמור קומה ואשלחך, היקום שאול ויצאו שניהם, הוא ושמואל החוצה. יש הרבה מה לומר על המציאות הזאת ששמואל מלמד אותו על הגג. לענייננו אנחנו נחבר את זה פשוט לגדלות של שני אנשים האלה, שמואל הנביא שגר ברמה, מקום גבוה, שאול שבא ממקום שנקרא גבעת שאול, והוא גבוה מכל העם. אתן שומעות את הצליל, נכון? הכל מאוד מאוד רם וניסה. ואכן המלבים, יש לכם את זה בסוף מקור מספר אחד, המלבים אומר על וידבר עם שאול, מה הוא דיבר איתו? גילה לו סתרי תורה ועניינים אלוקיים. אנחנו נמצאים מול אנשים קדושים מאוד, גדולים מאוד, צדיקים מאוד, והוא מגלה לו, רק תזכרו את זה להמשך, ולניגודיות שתכף נגיע אליה, הוא מלמד אותו דברים עליונים ביותר. זה שאתן מכירות היטב את המשך הדברים ומה הקשר הבעייתי בין שאול המלך לבין העם לאחר מכן, אולי בגלל שהוא כל כך מורם מעם, אולי בגלל שהוא גבוה מכל העם בכל המובנים. אומר המהר"ל, אין הדבר נודע ידיעה אמיתית אלא על ידי הופכו. ואנחנו לא נוכל לעשות את מצוות הנזיר זצ"ל, לא נוכל להידבק בנשמתו של דוד, אלא על ידי שקודם, ולו ממש בקצרה, כי אלה דברים אני מניח ידועים לכם מאוד, אבל נזכיר עוד כמה דברים קטנים, גדולים, הקשורים לאדם הגדול הזה שנקרא שאול משיח השם. אתן זוכרות שדוד מקפיד לקרוא לו משיח השם עד סוף ימיו. מקור מספר 2, ויקח שמואל את פח השמן, המשיחה. ויקח שמואל את פח השמן ויצוק על ראשו וישקהו, ויאמר, הלו, כי משכחה השם על נחלתו לנגיד. יש פה הרבה דברים ללמוד מכל מילה, אבל אנחנו נעשה את זה בהשוואה, כפי שמורי ורבי הרב יהושע בחרך, זכרו לברכה, היה מלמד אותנו בדיוק עצום, כל מילה ומילה, שבהשוואה בין משיחת שאול למשיחת דוד, כל מילה משמעותית כאן. אנחנו נזכיר מספר דברים תכף. במקור, כידוע שבהמשך המשיחה הזאת, שאול חטא, הוא חטא, אני מקצר מאוד, יותר מדי, במה שרבי יצחק הרמה, הבעל עקדת יצחק, מה? זה בסדר הסאונד? כן. הבעל עקדת יצחק, רבי יצחק הרמה, נותן לנו כאן כיוון מאוד מאוד נוקב, כשהוא אומר שמצד אחד מבחינה אישית אמרנו שאול הוא צדיק גמור, אז במה הוא חטא? אומר הבעל עקדת יצחק, הוא חטא באומנות המלכיי. הקשר שלו עם הכלל, הקשר שלו עם ההנהגה הכללית. אמרנו, הוא חיפש אתונות ומצא מלוכה. אז לא אמרתי שהוא התנהג במלוכה כמו עם אתונות, זה לא מה שהתכוונתי. אבל הקשר שלו עם ההנהגה הכללית, שהוא, כמובן, אתן יודעות את זה, יהיה ממש המיוחד, המומחיות דווקא של דוד, שהוא יתחיל הרבה יותר נמוך והוא יגיע הרבה יותר גבוה. שני המאורות הגדולים, המאור הגדול והמאור הקטון, אמרו חכמינו, נכון? על השמש והירח. איך יכול להיות שיש שני מאורות גדולים ואחד גדול ואחד קטון? מה אתה, זה לא עברית ככה, זה לא מתאים בפסוק הזה. אלא יש שני סוגים של גדלות. יש גדלות שהיא תמיד הייתה גדולה, שלמה, מושלמת, ויש גדלות שהיא הייתה קטנה. אתם זוכרים על הירח, המעיטי את עצמך. היא הייתה גדולה, היא הייתה קטנה בתחילת הדרך, אבל היא הולכת וגדלה. דוד הולך וגדל באור. דוד הוא זה שעליו נאמר שלא חטא דוד אלא ללמד תשובה ליחיד. אם שאול הוא הטיפוס, הדגם של צדיק גמור, דוד הוא הדגם של בעל התשובה. אבל זה עוד מוקדם מדי. אנחנו ממשיכים במקור מספר 3, אחרי ששאול חטא באומנות המלכי כדברי בעל הקדה. מקור מספר 3, וילך שמואל הרמתה ושאול עלה אל ביתו גבעת שאול. כל אחד חוזר לאחר שחטא שאול ויחזב, כל אחד חוזר למקום, תרשו לי לומר, הגבוה שלו. שמואל לרמה ולרמה, ושאול לגבעת שאול. תזכרו את זה, מפני שכמובן הנושא שלנו זה ניות ברמה, אבל עוד לא הגענו לשם, עוד מעט נגיע. דוד דווקא יביא אותנו לשם, אף אחד אחר לא. ואנחנו נשאל את עצמנו מה עניין ניות אצל רמה, אז תזכרו שרמה זה מקום גבוה. אתם מבינות, אני לא עוסק בגיאוגרפיה, כן? לא עוסק בטיפוס הרים, לא זה הנושא. אני עוסק פה בשמואל הנביא ששקול כנגד משה ואהרון, שנאמר משה ואהרון בכהניו ושמואל בקוראי שמו. אנחנו עוסקים כאן בגדולי עולם ממש, והם, מה לעשות, גרים, וכל אחד חוזר כרגע לביתו ומנתק מגע, מה שנקרא, חוזר למקום הגבוה שהוא בא ממנו. ולא יסף, המשך 3, פסוק למדה, ולא יסף שמואל לראות את שאול עד יום מותו, כי התאבל שמואל אל שאול. הרב בחך מורנו היה מאוד מאוד מתעסק עם האבלות הזאת, אבלות של מי שלא רק זה בן טיפוחה, ולכן כמו כל מורה או מורה שחניכו לא משיג את הציפיות שתמנו בו, זה ודאי, אבל הדברים הרבה יותר עמוקים. שמואל ראה בשאול את הדגם שהקדוש ברוך הוא רוצה למלכות ישראל, אדם צדיק מושלם בהופעתו וכמובן במידותיו וברוחניותו, ולכן הוא מתאבל. יש אפילו, לא הבאתי את זה כאן, אבל כשהוא אחר כך נשלח אל ישי בית הלחמי, והוא מוצא שם את 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 הבכור של ישי, והשם אומר לו לא זה, אז אחד המפרשים אומר שהוא שמח מאוד, הוא אמר, הנה אמרתי לך הקדוש ברוך הוא, זה רק שאול יכול להיות. הוא התאבל. אתם מבינים מה זה התאבל? אני ממשיך. אבל אז יש לנו הפתעה גדולה. מקור מספר 4. הקדוש ברוך הוא נוזף בו. נוזף בו שהוא התאבל. ויומר השם אל ישמואל, עד מתי אתה מתאבל אל שאול? ולא רק זאת, אלא ביטוי קשה, נורא. ואני מאסתיו ממלוך. וואו, אפשר היה לומר את זה קצת עדין יותר. אני מאסתיו ממלוך. הדגם הזה של מלכות ישראל, אני מאסתיו. הוא לא יכול, זה לא הדגם של מלכות ישראל. אולי חשבת כך, לכן אתה מתאבל. עד מתי אתה מתאבל? מלכות ישראל רק מתחילה. מלכות ישראל לא מסתיימת בכך, היא רק מתחילה. ובהמשך, ויקח שמואל את קרן השמן, הוא מגיע לישי בית הלחמי, שם הוא נשלח, ואתן מכירות, אני לא יכול כאן ללמוד כל דבר ודבר, אתן יודעות שהוא ראה את הנער האדמוני עם יפה העיניים, והוא נרתע לאחוריו, אמר, מה, גם זה אדמוני שופך דמים? הרי רק פעמיים בכל התנ"ך כתוב אדמוני, פעם אחת בעשיו ופעם אחת נכון. פעם אחת אמר מורי ורבי הרב אבינר, למה נבראה, אדמוני זה אלימות, שפיכות דמים. אמר הרב אבינר, למה נבראה האלימות בעולם? תשובה, כדי להילחם נגד האלימות, זה דוד. דוד לקח את התכונה הזאת העשווית, אדמוניות, שפיכות דמים, צבאיות, לקח אותה כדי להילחם נגד האלימות. נמשיך. אז ויקח שמואל, עכשיו תתחילו לעשות השוואה בין משיכת דוד למשיכת שאול שקראנו לאל. ויקח שמואל את קרן השמן, על זה לא נדבר, אבל הדברים ארוכים. כאן זה קרן, שם זה היה פח. היינו בזה. וימשך אותו בקרב אחיו, ותצלח רוח השם אל דוד מהיום ההוא ומעלה, ויקום שמואל וילך הרמתה. מה דעתכם? מה דעתכם? מה? אני קורא שוב למעלה, מקור שתיים, שאול, ויקח שמואל את פח השמן ויצוק על ראשו, וישקהו ויומר, הלו כי משכחה השם על נחלתו לנגיד. כן? לא מנשק אותו, את דוד, שום נשיקה, לא אומר לו שום דבר, לא חץ לו את היד, לא אומר לו ישר כוח, כלום. ויקום שמואל וילך הרמתה. דרך אגב, ויקום, זה סימן של מחאה נוראה מצד שמואל. איך אתה הקדוש ברוך הוא? זה הדגם החדש של מלכות ישראל? הייתכן? ולא רק זאת, אם תשימו לב, וילך הרמתה שכתוב כאן, זה בדיוק הוילך שמואל הרמתה של למעלה במקור שלוש, כשהסתיימה מלכותו של שאול. הוילך הרמתה אומר לנו הנביא, שהוא מסיים את משיכתו של דוד, דוד מתחיל איפה ששאול סיים. לא, זה לא נכון להגיד ככה. דוד מסיים עוד לפני שהתחיל. הבנו? עוד לא עצרתם אותי כדי לברר נקודה זו או אחרת? אולי זה דברים כל כך ידועים שאני מספר לכם, אז אני עובר על המהר. מדי יום שאול שומע את הקול, הקול שהשמיע שמואל הנביא בפרק תדבר, ויומר אליו שמואל, קרא השם את ממלכות ישראל מעליך, זוכרים? ונתנה לרעך הטוב ממך. ומאז הוא מחפש מסביב, מי זה מרעך הטוב ממך? והוא מתחיל, אנחנו נמצאים כבר אחרי הניצחון המזהיר של דוד על גוליית, אחרי כל מיני מאורעות מופלאים, כמו הסיפור של 100 אורלות פלישתים, הוא הביא דווקא 200, והמזימה הייתה שבדרך הזאת זה כל כך ביזיון, לא רק להרוג את הפלישתים, אלא ככה לחתוך את אורלותיהם, אומרים המפרשים, זה היה כדי לגרום לו למוות בטוח לדוד, ככה רצה שאול. ולמרות זאת הוא מביא לו בכיף 200 אורלות, והדברים גם כן צריכים לימוד. אני מגיע אם כן לבריחה. אחרי 3 פעמים ששאול מנסה, או שלא מנסה, אבל מנסה להטיל את החנית כדי להרוג את דוד. אני אומר, או שלא מנסה, אני את זה שמעתי מהרב בחך, מכיוון שסוף סוף דוד נמצא פה 4 מטר ממנו, מנגן בידו, מה שנקרא, והוא מטיל חנית. צריך להיות מאוד מאוד לא... לא מיומן כדי לפספס 3 פעמים בצורה הזאת, אבל יכול להיות שיש כאן קנאה בצד אהבה. זה כותרת של פרק אחד של הרב בחך. קנאה בצד אהבה, אהבה בצד קנאה, אבל נתנה לרעך הטוב ממך, מי הוא זה ואיזה הוא. כמעט אין לו ספק כבר בפרק י"ט לשאול על מי מדובר, ולכן הוא שולח שליחים אחרי שליחים כדי להרוג אותו. דוד החתן החדש של המלך, וואי כמה מסובך הדבר, דוד החתן החדש של המלך בורח וימלט. מיכל בת שאול ממלטת אותו, ואנחנו מתחילים במקור חמש, הבריחה. דוד ברח וימלט ויבוא אל שמואל הרמתה. ויגד לו את כל אשר עשה לו שאול, וילך הוא ושמואל, וישבו בניות. ויוגד לשאול לאמור, הנה דוד בניות ברמה. אז נתחיל. אנחנו עכשיו מתחילים את השיעור. כל זה היה הקדמות. קודם כל, יש הרבה בריחות בתנ"ך, בריחות בחטא. נכון? כל הבריחות, ללא יוצא מן הכלל, חוץ מיוצא מן הכלל אחד אולי. יש אולי 10 בריחות, לא ספרתי, אבל יש הרבה. שרי מפני הגר מפני שרי, יעקב מפני לבן, משה מפני פרעה, בריחות, בריחות, אפילו דוד עצמו יותר מאוחר, בורח מפני אבשלום בנו, ועוד ועוד. מה המחנה המשותף של כולם? ומה אין כאן? כאן זה סוג אחר. כל הבריחות בתנ"ך הן מפני. כאן יש בריחה אל. אתן מבינות? זה משהו אחר לגמרי. אז נכון שחלק מהמפרשים מסבירים לנו לקבל הגנה, הרי איפה יקבל הגנה אם לא אצל שמואל רבו של שאול? ברור, ברור, ברור. לא אמרנו שלא. אבל מה שהתנ"ך מספר לנו, אני חוזר על הפסוקים, ודוד ברח וימלט ויבוא אל שאול אל שמואל הרמתה, ברח וימלט ויבוא אל שמואל הרמתה. למה לדעתכם הוא ברח אל שמואל? חוץ מהנושא של הגנה, שזה נקרא מפני, והוא לא מופיע כאן. אז למה הוא בורח אל? למי יש רעיון? כן. כלומר, באופן פשוט, יש כאן כל כך הרבה שאלות, אני לא רוצה לומר מטאפיזיות, כל כך הרבה שאלות קיומיות לדוד, נכון? למשל, למה משכת אותי כשיש מלך בישראל? חכה. אם משום מה, לא יודע למה אני, אבל אם משום מה כך רצון תורידו את שאול ממלכותו, תחכו עד שהוא יסתלק מן, לא יודע. למה אני, אבל בעיקר למה עכשיו ולמה כך? הרי אין שני מלכים תחת כתר אחד. כך מתחיל המדרש המפורסם של מסכת חולין דף סמך, שמדבר על שני המאורות הגדולים, המאור הגדול והמאור הקטן. דרך אגב, הירח שם שלא רצתה להתנחם על זה שבגלל שהיא אמרה אין שני מלאכים, אז הקדוש ברוך הוא אמר לה, המעיתי את עצמך. היא לא רצתה להתנחם, והקדוש ברוך הוא מנסה בכל מיני דרכים. בסוף הוא אומר לה, מלכי ישראל יקראו בשמך, שנאמר, ודוד הוא הקטון. אז יש לו אין סוף שאלות לדוד. אז הוא הולך אל שמואל, אל מי הוא ילך? אל שמואל הנביא, גדול הדור, גדול כל הדורות הללו. ולא רק מדוע הוא נמשך כשיש מלך אחר, ראשון. אלא מה עשה, כמו שנלמד בפרק כף, פרק הבא, כשהוא ידבר גלויות עם יונתן בן שאול, מה עשה, מה חטאתי, מה פשעי שאביך רודף אותי. כל השאלות האלה לא נותנות לו מנוח, והוא הולך אל שמואל לכאורה כדי לקבל שם תשובות. אלא שלשמואל ודאי יש את אותן השאלות בדיוק. זאת הבעיה. ולכן הפסוקים האלה, המרכזיים מאוד, העמוקים מאוד, מגלים לנו שבעצם מטרת המפגש הזה היא במקום אחר לגמרי. כי לאף אחד אין את התשובות בינתיים. המטרה היא בעצם מה שאנחנו מחפשים. תשימו לב, אני עכשיו מתחיל בעצם את ההתבוננות בפסוקים עצמם. ודוד ברח וימלט ויבוא אל שמואל הרמתה ויגד לו את כל אשר עשה לו שאול, וילך הוא ושמואל וישבו בניות. לפי הפסוק הזה, איפה זה ניות? מה? הוא הגיע לרמה, נכון? ויבוא אל שמואל הרמתה, ואז וילך הוא שמואל וישבו בניות. משמע שניות זה לא ברמה, נכון? פסוק הבא אבל כתוב, ויגד לשאול לאמור, הנה דוד בניות ברמה. השמועה פשטה ואמרה לשאול, הגיע לשאול שהם נמצאים שניהם בניות ברמה. משמע שניות זה ברמה, אז אני כבר מבולבל, אומר הרדק, מקור מספר 6. אני כבר מבולבל. ניות זה ברמה או ניות זה לא ברמה? מה דעתכם? אומר הרדק, אני קורא אולי רק את החלק השני, כי החלק הראשון אמרתי לכם בעל פה, בשורה השלישית נדמה לי, וזה הנכון, זה הנכון שמה? לפיכך אמר, וילך הוא שמואל וישבו בניות. כלומר, ניות זה לא ברמה, אומר הרדק. מפורש, ניות זה לא ברמה. שאלה על הפסוק הבא, איך הוגד, אבל זאת שמועה, זה לא מציאות. השמועה אומרת שזה אותו מקום. אבל באמת, גיאוגרפית זה לא שם. אבל אמרנו שאנחנו הרי לא עוסקים בגיאוגרפיה, יש מומחים לזה אחרים במקומות אחרים שמוצאים בתנ"ך, גיאוגרפיה, ארכיאולוגיה, פסיכואנליזה ועוד כהנה וכהנה, אפילו חקלאות, וזה נהדר. זה נהדר. רק השאלה אם זה כוונת המכוון. כוונת המכוון זה כנראה יותר עניין של נבואה. מה אומרת לנו הנבואה? הנבואה אומרת לנו שבפועל לא יכול להיות שניות זה ברמה. לא יכול להיות. זה הנכון. אומר הרדק, למה לא? מה, אתה בדקת את הנון צדיק, את הנקודת ציון, את הגיאוגרפיה? לא, 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 אנחנו לא עוסקים בדברים האלה. יש מושג רוחני שנקרא ניות, ויש מושג רוחני שנקרא רמה. זה לא הולך ביחד, זה מה שכתוב כאן, וזה נכון, אומר הרדק. למרות שאחר כך השמועה אומרת, הנה זה התחבר. מה קרה בינתיים? דוד הגיע לשם. אני עכשיו מתחיל לרוץ. שאלות? אני עובר בקיצור על מקורות בלי לקרוא אותם, כי הזמן שלנו קצר. אחרי שאנחנו מחפשים מה קרה שם באותו לילה, אולי נקרא כן מקור אחד שהוא המקור מספר 7, הילקוט שמעוני מקור ידוע מאוד. באותו לילה מה היה שם במפגש הזה המחודש? אני מזכיר שזה המפגש הראשון של דוד עם שמואל מאז אותה המשיכה המוזרה, איך נאמר, אפילו מעליבה, סליחה, אפילו מעליבה, אין אפילו חיבוק קטן, משהו, שום דבר. זה הפעם הראשונה שהם נפגשים מחדש. אומר הילקוט שמעוני מספר 7, ודוד ברח וימלט ויבוא אל שמואל רב הונה ברבי יוסי אמר, אותו לילה שברח דוד מלפני שאול, למד משמואל הנביא מה שאין תלמיד ותיק לומד כמאה שנה. רגע אחת. יש דבר כזה שבמאה שנה תלמיד ותיק לא יכול ללמוד? אני לא מבין. מה זה הדבר הזה? למד משמואל. אז אני מסכם את המקורות שכתובים לכם, אבל נדלג עליהם. שלושה דברים נלמדו באותו לילה מיוחד בהיסטוריה. דוד למד משמואל, על פי המקורות, מספר דברי הימים, דוד למד משמואל שלמד ברוח הקודש על כל תבנית המקדש. ולמד משמואל על כלי המקדש, משקלם, צורתם, את כל זה דוד למד באותו לילה משמואל. יחד, שמואל ודוד, כך כתוב במאירי ובעוד מקומות, יחד הם התקינו את משמרות הכהונה במקדש, כבדלת משמרות כהונה, כל העבודה שבמקדש. אבל יש דבר אחד, שלא שמואל לבד ולא שמואל ודוד יחד, אלא דוד לבדו. דוד לבדו מצא באותו לילה, גילה באותו לילה, הוא לימד את שמואל באותו לילה את מקום המקדש. וזה הנושא. תראו איך הבן ישחי, מקור 11 ספר בניהו בן יהוידע, הוא פירוש הבן ישחי על אגדות השס. אני אקרא רק חלק ממנו. או שכולו, נראה. מקום המקדש לא נאמר, אתם רואים סוף עמוד הראשון. מקור מספר 11, סוף עמוד הראשון. אומר הבן ישחי, מקום המקדש לא נאמר לנביא בפירוש. לשכנו תדרשו ובאת שמה. דרוש ואומר לך אחר כך על פי נביא. יש הרבה דברים, זה לא הנושא שלנו, אבל נושא מרתק. הרבה דברים בתנ"ך, כמו למשל, כשהקדוש ברוך הוא אומר לאברהם, לך לך אל הארץ אשר הרקע, או כשהוא אומר לו, לך לך אחר, העשירי, כן, אל ארץ המוריה, על אחד הערים אשר אומר אליך, איך הוא ידע איזה הר, איך הוא ידע איזה ארץ, איך הוא ידע איזה מקום, דרוש, ואחר כך אומר לך על פי נביא. זה דבר בכלל תמוע. אם הוא ידרוש ויגיע למסקנה, למה הוא צריך נביא? ואם נביא יאמר, אז למה הוא צריך לדרוש? טוב, אני קורא בספר בניהו בן יהוידע, מקום המקדש לא נאמר לנביא בפירוש, והיו צריכים לידע מקומו מן הכתובים. וכאשר באו שמואל ובית דינו וכל הסנהדרין וחכמי הדור, שימו לב, שמואל, אמרנו ששמואל הנביא שקול כנגד משה ואהרון, עשו אספה גדולה בבית המדרש כדי לברר מקום המקדש מן הכתובים, נתעלם הדבר מהם ולא היו יכולים לכוון. עד שבא דוד המלך עליו השלום וכיוון להלכה את מקומו. היה לנו זמן, היינו לומדים את הגמרא, מאיפה הוא למד? ספר יהושע, מדרשות בפסוקים בספר יהושע, המקום הכי גבוה, אבל קצת נמוך מן המקום הכי גבוה, שזה ביהודה, אבל בבנימין וכו'. כל זה אבל לענייננו. רק דוד ידע איך ללמוד מן הפסוקים ברוח הקודש את מקום המקדש. אני רוצה לומר רבע מילה, מה שאמרו דורשי רשומות. המילה מקום היא מילה מרתקת, נכון? לפעמים מופיע, אתם זוכרות את החלום של יעקב, המקום הזה, המקום ההוא, כן? מקום זה מילה מרתקת. מקום זה מם פתוחה בהתחלה ומם סגורה סופית בסוף, וביניהם המילה קו, קו מחבר בין העולם העליון, עולם הרמה, העולם הפתוחה, מה? המם הפתוחה, ולבין המם הסגורה למטה. יש קו שמחבר ביניהם. אתן כבר מנחשות, וזה נכון, אבל עדיין אנחנו לא מבינים את זה כל כך, שהמם הסתומה, הסגורה, שבסוף המילה רומזת לניות. ניות ברמה. כן, יש רמה, שזה המקום העליון, הפתוח, האינסופי. אינסוף זה הקדוש ברוך הוא. והנה הוא מופיע גם בעולם הסופי, בעולם הגיאוגרפי, ניות ברמה. בסדר? אין שאלות? מה, כל זה אתן כבר יודעות? מה? באמת, אנחנו צריכים לחשוב.
כבר רמזנו קצת לתשובה. למה משמואל נתעלם הדבר? כל כך גדול, כל כך נביא, כל כך עליון, כל כך צדיק, כל כך ברמה. אז זהו, שמי שכל כך ברמה, קשה לו לתפוס את השייכות של ניות אל הרמה. צריך להיות את הקטן הזה, דוד הקטון, כדי להיות מסוגל לחבר את ניות לרמה. ועכשיו אנחנו מתחילים. באותו לילה, אומר המדרש, הם עסקו בנויו של עולם. בית המקדש נקרא נויו של עולם. ניות ברמה, כיוון שהביטוי הזה הוא באמת קצת מיוחד, אז אמרו חז"ל, באותו לילה ישבו ולמדו את תורותיו של נויו של עולם. ועכשיו אני שואל אתכם שאלה שמאוד מאוד הטרידה את מנוחתי. מה פירוש הדבר? בית המקדש ייבנה ויקונן במהרה בימינו, אמן. בית המקדש ייקרא נויו של עולם? מה, תכונה כזאת שולית? יכול להיות שהוא צריך להיות יפה, אני יודע, מדברים הורדוס, אני יודע, לא מתמצא בזה, אבל מה? תגיד מרכזו של עולם, תגיד יסודו של עולם, תגיד שורשו של עולם, תגיד, אני יודע, חיותו של עולם. וואו, נכון? לא חסרים נויו, נוי, יופי? מה שייך היופי לעיקרי העניין של בית המקדש? ובכלל מה שייך היופי לקודש? זה הנושא, אני אשמע תכף, אבל זה הנושא. מה היופי שייך לקודש? מה עניין ניות אצל רמה? מה את אומרת? מה? אוקיי. הגברת אומרת שזה יותר פנימי. מה, הנוי לעומת היופי, זה את רוצה להבחין? זה מקרין מבפנים.
זה הרוחני שיורד כמו שצריך, בלי הפרעות,
בלי שום דבר. כן, כן, כן.
כל זה
כן.
זה דגל של חיבור של
הרוחני. כן. כן, אני חושב שאתן אומרות דברים נכוחים ואמיתיים, ובכל זאת אני רוצה להמשיך להיות, איך נאמר, להסתכל על זה בצורה קצת אחרת, בכל זאת, שכוללת את מה שאמרתן. קודם כל, תשימו לב, אני לא בקי גדול בהיסטוריה, אבל כולנו יודעים שבמשך 2000 שנות גלות, לא הייתה אומנות יהודית, נכון? זה ידוע. היה יודאיקה, זאת אומרת, כמו שאת אומרת, המגדל הזה של הבסמים, בסדר, אבל זה אומנות מוגבלת בכל אופן. אומנות, ידוע, ידוע, אומנות שייך לגויים, מה? להבדיל, להבדיל. אני יודע איך זה נקרא, היופי הנשי והאופנה, זה שייך לחילונים, לא? זאת אומרת, לא אמרתי שצניעות זה כיעור. לא אמרתי את זה, ודאי שלא. אבל מה? אז איך בדיוק אנחנו מבינים ניות ברמה? ניות ברמה? מה? איך? מרחיבים דעתו של אדם. אז איך זה עובד הדבר הזה? ובכן, אנחנו נתחיל. דרך אגב, חשבתי שתביאו לי ראיה ממש כל כך נפלאה מן הכיור במשכן, נכון? אתם זוכרים? אני קורא לכם, לא הבאתי את זה כי חשבתי על זה בדרך, אבל במראות הצובעות, זוכרים מראות הצובעות? כן, זה בכלל הרשי הזה, כל מילה זה. אז כתוב שם, בנות ישראל היו בידן מראות שרואות בהן כשהן מתקשטות, ואף אותן לא עקבו מלהביא לנדבת המשכן. אבל אני הבאתי את הרשי הזה בשביל ההמשך, בשביל האיסוס של משה. והיה מואס משה בהן. משה היה מואס בהן, במרות האלה, מפני שעשויים ליצר הרע. אמר לו הקדוש ברוך הוא, קבל, תקשיבו טוב, כי אלו חביבים עליי מן הכל. אין יותר חביב בעיני הקדוש ברוך הוא מאשר המראות שהיו זה פילי פלאים, זה באמת פילי פלאים. שעל ידיהם, מסיים רש"י, העמידו אנשים צבאות רבות במצרים. והדברים ידועים. אני רוצה בקצרה מאוד לעשות סקירה על על הנוי והנצח. הנוי והנצח לחי עולמים. הנוי והנצח. הנצח זה שמואל. הנוי זה דוד, שמביא את הנוי אל מדרגת נצח. ולכן זה לחי עולמים, ולא רק עולם אחד, אלא יש עולמים שנפגשים כאן. מצאנו בתורה, בחומש, מקום אחד, לדעתי אין יותר, אולי לא בדקתי מספיק, אבל נדמה לי, אין יותר שרש"י אומר לנו מכאן שמקור מספר 15. ביריות שעל המשכן יש שלוש יריות, אנחנו מדברים כרגע על היריות האמצעיות, יריות העיזים. יריות העיזים כתוב שהן יותר ארוכות קצת מהיריות הראשונות, כן? ולמה? כי היריות הראשונות לא מגיעות עד למטה ולכן לא מכסות לגמרי את הקרשים, אבל יריות העיזים שיש 11, 6 ו-5, לא רק 5 ו-5, אז הן מצליחות כמובן לכסות את את הקרשים. תראו ב-15, והעמה מזה והעמה מזה בעודף באורך יריות האוהל יסרו על צידי המשכן מזה ומזה לחסותו. אומר שם רש"י במקום, לימדה תורה דרך ארץ שיהיה האדם חס על היפה. לדעתי זה המקום היחיד שרש"י הקדוש אומר לנו שגם היפה זה ערך אלוקי. הרבנו בחיי מסביר קצת יותר, לימדה תורה דרך ארץ 16, שיהיה אדם חס על היפה, כלומר שלא יגיעו לארץ כדי שלא יתענפו באפר ובגשמים. איזה תשומת לב. כן, אפשר היה לעשות את זה אחרת כדי שלא יתענף, אבל זה לכתחילה תעשו את זה ככה, כדי שלעשות יותר, כדי שהיריות הראשונות יהיו פחות והשניות יותר, כדי שילמד אדם לחוס על היפה. אבל זה לא דבר, זה בחומש לדעתי הדבר היחיד, אבל זה לא הדבר היחיד בהלכה, שכן אנחנו כבר לא כל כך נתפלא. מקור 17, הלכות בית הבחירה ברמב״ם, בבית המקדש בוודאי ובוודאי שיש הלכות יופי, שימו לב, הלכות, זה לא רק הידור מצווה, הידור, יש את המצווה, ואפשר לעשות אותה בלי הידור, אבל טוב לעשות אותה עם הידור, זה עוד מדרגה. אבל בבית המקדש זה עצמו המצווה. תראו, מצווה מן המובחר לחזק את הבניין ולהגביהו כפי כוח הציבור, שנאמר, לרומם את בית אלוקנו, ומפארים אותו ומייפים כפי כוחן, אם יכולים לטוח אותו בזהב, ולהגדיל במעשיו, הרי זה מצווה. מצווה ליפות, מצווה להתייפות, מצווה של היופי, כל ניות ברמה. מה עניין ניות אצל רמה? מורי ורבי הרב יהושע בחך כתב הרבה ספרים. ספר אחד שהוא, אני חושב, בשבילי, אני מדבר רק בשבילי, הספר הכי חשוב שהוא כתב, גם הכי ברור, כי הספר האחר שהוא כתב על דוד ושאול, המכונה מה בין שאול לדוד, ספר קשה מאוד, עמוק מאוד, זה לא גילה תפח וכיסה תפחיים, זה כיסה עשרה תפחים. אבל בספר שנקרא יפיות מלכות וזמירות, הערה מתודולוגית לגבי ספריו של מורי ורבי הרב בחר, זכרו לברכה. אני מלמד במכללה בהכשרת מורים, וכיוון שהם שומעים אותי כל הזמן עם הרב בחר, אז אחד רכש ספר, אני חושב, כתבוני לדורות זה היה, של הרב בחר. וכעבור יומיים הוא הגיע אליי, אמר לי, או, תודה רבה באמת, תודה רבה שאמרת לנו, אני פתחתי את הספר כתבוני לדורות של הרב בחר, זה מלא מקורות שם. אז זה לא הרב בחר. יש אנציקלופדיות, יש אינטרנט, יש כל מיני, זה לא. יפיות, מלכות וזמירות. אתם יודעים מאיפה בא הביטוי הזה? מדרש. מקור מספר 18. על הפסוק זה ספר תולדות אדם. העביר הקדוש ברוך הוא, ידוע, ידוע, לפחות התוכן הכללי ידוע, אבל אולי לא הפרטים שמעניינים אותנו. העביר הקדוש ברוך הוא לפני אדם הראשון כל הדורות. הראה הוא דוד חייו חקוקים לו שלוש שעות. אמר לפניו ריבונו של עולם, לא תהא תקנה לזה? אמר כך עלתה מחשבה לפניי. אמר לו כמה שני חיי, יש אפילו הומור למעלה. אמר לו 1,000 שנים, אמר לו יש מתנה ברקיה? אמר לו הן. אמר לו 70 שנים משנותיי יהיו למזל זה. דוד הוא כולו תלוי. שנותיו תלויים לו. הוא כולו חייב. חייב את חייו. חייב בבית, את חייו בבב. מורי ורבי הרב אשכנזי מניטו היה אומר שזה היסוד של ההתנהגות המוסרית של האדם, זה שהוא מרגיש שהוא לא בעל הבית על חייו. אז דוד, שום דבר לא שלו, הוא כל כולו חב את הדבר הזה. אני ממשיך. כתב עליו שטר מתנה, כתב עליו שטר מתנה וחתם עליו הקדוש ברוך הוא ומטטרון ואדם. אמר אדם ריבונו של עולם, הנה יפיות זו מלכות וזמירות הללו נתונות לו במתנה 70 שנה שיחיה ויהיה מזמר לפניך. זה שאמר הכתוב, הנה באתי במגילת ספר כתוב עליי. אני רוצה להביא לתשומת לבכן יפיות זו, לא יפיות אחרת, יפיות זו. המלך 19, המלך מסתפר בכל יום, לא רק המקדש יש בו הלכות יופי מצווה, גם המלך. המלך מסתפר בכל יום ומתקן עצמו ומתנאה במלבושין נעים ומפוארים, שנאמר מלך ביופיות תחזינה עינינו, ויושב על כיסא מלכותו בפלטרין שלו ומשים כתר בראשו. תיאורים כאלה. וכל העם באים אליו בעת שירצה ועומדים לפניו ומשתחווים ארצה, אפילו נביא עומד לפני המלך משתחווה ארצה, שנאמר הנה נתן הנביא ויבוא לפני המלך וישתחו למלך. מה מטרת היופי? לכבוש את הלבבות. עוד שנייה אחת בבקשה. לכבוש את הלבבות. המלך הוא צריך להיות מרשים. איך כתוב שם? סום תשים עליך מלך. זה לא הזמן, אין לנו זמן כבר, אבל הכלי יקר כשמו כן הוא, מדבר על ההבדל בין המצווה דאורייתא, שום תשים עליך מלך, לבין מה שביקשו בזמן שמואל, שהוא כל כך כעס עליהם, וכולם שואלים הרמב״ם בכלל, למה הוא כעס? הרי זה מצווה דאורייתא. מכירים את השאלה, נכון? אז הוא עונה בדרכו, יש הרבה תשובות בדבר, הוא עונה בדרכו בגלל שהם ביקשו תנה לנו מלך, לא עלינו. כדי שיהיה עלינו צריך להיות מרשים ויפה, והוא מייצג את כלל ישראל, את הלאומיות הישראלית הוא מייצג, היא צריכה להיות יפה, ולכן יש הלכות של יופי. אכן, הנוי והנצח הם לא כל כך רחוקים זה מזה. אכן, ניות לא כל כך רחוק מרמה. אפילו הקדוש ברוך הוא, ואני כאן מקווה שלא מקליטים, כי זה אולי, לא יודע, אולי אפשר להגיד דברים כאלה. בעצם אפשר, כי זה פסוק בשיר השירים. הקדוש ברוך הוא יפה? אף פעם לא חשבתם על השאלה הזאת, נכון? תגיד, הוא צדיק, והוא רחמן, והוא גדול, והוא הכל. יפה? שיר השירים. חמש פעמים הוא אומר לה, וזה טבעי, שהיא יפה, נכון? הנך יפה רעייתינו, אלא מה? פעם אחת היא עונה לו, הנך יפה דודי, אף נעים, אף ארסנו רעננה. אני מבין שלא התקינו לי את הברקו, וזה חבל מאוד, כי היו לי לסיום שני מאמרים של הרב קוק. לא נותר לי אלא לקרוא לכם בלי שזה מולכם, וחבל. אבל אני מקווה שהדברים יהיו קצת ברורים. זה בסדר? מה? יש שאלה? מה? הדברים מובנים? מה? המקור. אורות הקודש, בתחילת דרך הקודש, בעמוד רש בהוצאות הרגילות של אורות הקודש. אז אני אקרא לאט, כי בכל זאת אין לכם את זה מול העיניים. ההוד והתפארת. דרך אגב, זה קצת חבל, מפני שאני דווקא הכנתי לגבי המאמר הבא שאני אקרא לכם, השיר הבא, הכנתי, זה ממש לא הקטע שלי, אבל משהו נאה, משהו יפה. אז בסדר, אז נדבר על משהו יפה. זה לא אותו דבר, זה ממש לא. טוב, אני באורות הקודש בינתיים, תקשיבו. ההוד והתפארת של נויו של עולם, שבבית המקדש. הדר בגדי הכהונה, קדושת הגוף וטהרתו לכל אחד ואחד לפי ערכו, כל אלה הסתעפות מצד הערך הגדול שיש לכוח הדמיון הבריא והחזק. היופי עובד על הדמיון, ויש שני סוגי דמיון. הרב מדבר על זה המון בהמון מקומות, אבל יש את הדמיון הבריא, העומד בגדרו. לא קראנו את המקור 14, כי שמרתי אותו לסוף. 14? כן. הרמב״ם, שוב בהלכות בית הבחירה, פרק ב', ואני אקרא רק את ההתחלה. המזבח מקומו מכוון ביותר. אני חוזר על זה. המזבח, אותו מקום, אתם זוכרות, מם פתוחה, מם סגורה, סתומה וקו, אבל המקום הזה צריך להיות מכוון ביותר, לא מילימטר ימינה ושמאלה, ואין משנים אותו ממקומו לעולם, וכולי וכולי, תקראו את ההמשך. אני קורא את זה בהקשר לדברי הרב קוק, כאן, כוח הדמיון הבריא העומד בגדרו. אוי ואבוי אם הוא יצא מגדרו, הדמיון הזה. אוי ואבוי אם הוא לא יהיה ברמה. הניות. אוי ואבוי אם הוא ילך לו לכל מיני מקומות אחרים, ועושה את תפקידו בעולם, יש לו תפקיד אלוקי, בתור לבוש מתוקן לאורה האלוקית העליונה, המופיע על האורה הנשמתית והשכלית, שבאדם ובעולם בהדר גאון עוזה. ופה הוא הצורך הגדול של המשקל. משקל בארמית מתקלה. למה אני אומר את זה בארמית? יש ספר פנימי מאוד, קטן מאוד, נקרא ספרה דצניעותה. הוא תמצית כל הזוהר כולו. כל הזוהר מתמצת בספר קטן שנקרא ספרה דצניעותה, שהמילים הבאות ספרה דשקיל במתקלה. מתקלה משקל. אנחנו צריכים לנושא הזה של ניות ברמה, כדי שניות תהיה ברמה, צריך משקל אדיר של גדולי ישראל. איך אמר הרמב״ם בעצמו? מכוון ביותר, בהכוונה של גדולי ישראל. אחרת, אוי ואבוי, להבחין בין דמיון לדמיון, בין יופי ליופי, ואורח צדיקים כאור נוגה, פלוגתא דשערי שורה בזוהר עליון זה. כיוון שהזמן שלנו כמעט תם, אני חייב לקרוא לכם את המקור הבא, את השיר שרובכן מן הסתם מכירות, אלא ש לעניין ניות ברמה נדמה שהדברים מכוונים מאוד. לחשי ההוויה, בזה נסיים. זה מופיע בקובץ השירים של הרב קוק. יש לזה מנגינה, אני לא אתחיל לשיר לכם. תלחש לי סוד ההוויה כולה, חיים לי יש, כך נקח, אם יש לך לב ובלב דם, שרעל ייאוש לא זהמתו. ואם זה כתוב כאן מאוד קטן, סליחה. אוקיי. ואם ליבתך ערלה, תלחש לי הוויה ויופי לא יקסימך. סורה מני סורה, הרני לך אסורה. זאת אומרת, אם אתה אדיש ליופי, אני אומר את זה במילים הפשוטות שלי, אם אתה אדיש להופעה האלוקית הרמה, אבל בבחינת נויו של עולם, אז סורה, סורה מני, סורה אתה לא מעניין אותי, כמו שאני לא מעניינת אותך. אם כל צפצוף עדין, כל יופי חי, לא הדר שירת קודש, אך זרם אש זרה בך יעוררו. סורה מני, סורה, הריני לך אסורה. גם בקצה השני, אם כל מה שהיא מעוררת, זה עבודה זרה, או אש זרה, או כאלה, אז גם שם סורה מני, סורה. ודור יקום וחי, ושיר ליופי וחיים, ועדנה בלידי, ינק מטל שמיים, ומהדר כרמל ושרון, שיפת רזי הוויה, תקשיב אוזן עם חי, ומעדן שירה ויופי חיים, אור קודש ימלא, אור קודש ימלא, וההוויה כולה לא תדובב, בחירי הרני לך מותרת. ניסינו להבין מה עניין ניות אצל רמה. יצאנו מנקודת הנחה שאין שייכות האחד אל השני, לא רק גיאוגרפית אלא בעיקר רוחנית, והתחלנו להבין שבלי ניות אז רמה מאוסה, כי הרי שאול ושמואל הם באותו דגם עליון גבוה, רם וניסה, אבל הוא לא בא לידי ביטוי בעולם שנקרא בית המקדש. כל עם ישראל נקרא בית המקדש, ושם היופי המחובר, הלבוש של כל 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 השפעות הקודש, היופי הזה, הנוי הזה, מתחבר אל הנצח, הנוי והנצח לחיי עולמים. תודה רבה.